ערב טוב, אז אנחנו בעוד פרק של פודקאסט דסק הכדורגל, והיום אנחנו שוב בהרכב רביעי, אבל בלי ניסים. בפרק האחרון גם סיכמנו את העונה הסדירה, ופתחנו את הפלייאוף העליון עם כמה הימורים. לא נדע אם ההימורים האלה גם באו לידי ביטוי אצל כמה מאיתנו. אז קודם נגיד ערב טוב ככה לחברי הפאנל, נתחיל עם האורחת שלנו, מעדן רוף, אמרתי את זה נכון?
נכון.
אז ערב טוב לעדן, ערב טוב גם לאלעד ולאלעד לוי.
שלום, שלום.
וערב טוב לעמית כהן.
טוב להיות פה, טוב להיות פה. כיף גם שעדן פה איתנו, אנליסטים, עדן מכבי, אז מרגיש שהרווחנו, ונראה לי הפרק כיף.
נכון, אז עדן מצטרף אלינו ככה מפאנל האנליסטים של מכבי חיפה, בהובלה של רפאל קבסה. היום אנחנו נפתח את הפלייאוף העליון, מסכמים אותו ככה עם כוכבית קטנה, בלי משחק שמשוחק ברגעים אלה שאנחנו ככה מקליטים, שזה הפועל חדרה נגד הפועל ירושלים, אבל אנחנו ככה נעבור, נעשה סיבוב לא קצר, אבל סיבוב נגיד מכבד על כל הפלייאוף שהיה לנו, פלייאוף עליון ופלייאוף תחתון. אני חושב שאפשר כבר להתחיל ישר מהמשחק הראשון שפתחנו גם את הפלייאוף העליון, המשחק בשעה 3. הבנתי שהיה איזשהו אפנינג, גם לקהל, לויטו, הרבה קהל. שעה 3 נראה שעה מאוד טובה לכדורגל. עמית דיבר על זה בפרק הקודם, על כמה שהשעה הזאת באמת יכולה להביא קהל, וקהל יהיה צעיר יותר. וראינו את זה גם יום שבת האחרון, מכבי תל אביב, מערכת את בני סכנין. עמית, לפני המקצועי, המסביב. הרבה קהל שוב מגיע לאצטדיון, כיף גדול, ואיך אתה רואה את כל החוויה הזאתי, ומשם תקפוץ איתנו למקצועי, מה הילך במשחק הזה?
קודם כל ראינו את זה לא מזמן, במשחק של מכבי חיפה נגד נוף הגליל, נשבר שיא קהל בכל האצטדיונים, קצת יותר מ-82 אלף אוהדים, ברחבי הארץ, משחקים בשעות מוקדמות תמיד יביא יותר קהל, בטח משחקים של קבוצות גדולות, עם הרבה אוהדים. אני מאמין שהיה ממש חווייתי, אני מאמין גם שנהנו שם, פרט לתוצאה, תוצאות ביום שבת בשעה 3 כרגע לא מבשרות טוב למי שמבצע את האפנינג, כל קבוצה שם מאבדת נקודות בשעה הזו. זה נראה לי חוויה גדולה, ובנוגע למשחק עצמו, היה משחק, אפשר להגיד שהוא היה טיפה, הוא היה מאוד קשוח, סילבס בא וסגר מעולה, קרסטייץ' עם שתי הקיצות, גם לכדורגל של סכנין וגם הקיצה למאור קנדיל, טיפה הצחיק אותי. זהו, ראינו פה הרבה מאוד קושי של מכבי תל אביב להניע כדור לכיוון ההתקפה, יובנוביץ' מצא את עצמו בכלל באגף שמאל, זה נראה כאילו קרסטייץ' בא ושינה מערך, יותר ל-4-3-3, במקום להסתמך רגע על שני החלוצים שלו ביחד בהתקפה, ובעצם בגלל המרחק הזה זה נראה לפחות ששניהם איבדו אחד את השני והם איבדו בעצם את המשחק. זה ככה אני תפסתי את המשחק הזה, סכנין נראתה מעולה, סגרו טוב, יצאו למתפרצות, וגם היו, היה להם מצבים, לפחות בעיניים שלי, היו יותר מסוכנים. ככה שאני גם לא מבין את הטענות של קרסטייץ' לזה שסכנין באו להסתגר.
יכול להיות שקרסטייץ' מתכוון בעצם לצורת משחק של סילבס. הצורת משחק של סילבס הייתה, כמעט כל צורת משחק של כל קבוצה בליגה למעט מכבי חיפה. כל מי שבא ופוגש את מכבי תל אביב, מבינה שהחולשה של מכבי תל אביב השנה זאת ההגנה שלה. היא חזקה מאוד בהתקפה, יש לה קישור לא חזק מאוד בשונה משנים אחורה, אבל עדיין מכבי תל אביב התקפית ובקישור היא קבוצה מאוד איכותית וטובה, ההגנה שלה לא טובה.
בפועל הם לא ניצחו את סכנין העונה. שלושה משחקים כבר. סכנין עם 5-9.
האמת שמאוד קשה למכבי תל אביב וקבוצות מסתגרות. לא רק דווקא נגד סכנין, זה יכול להיות במשחקים האחרונים דווקא הלך קצת יותר טוב. אבל זה קבוצות שדי פתחו להם את המשחק, גם בתר ירושלים, הסתגרה מאוחר מדי, נקרא לזה, היא פתחה את המשחק, היא ניסתה לתקוף את מכבי תל אביב, ברגע שהיא פתחה את המשחק יותר, היא חטפה וחטפה, אבל ברגע שמסתגרים מעולה ויוצאים למתפרצות, אפשר למצוא את נקודת התורפה של מכבי תל אביב, שזאת ההגנה שלה, סכנין עשתה נכון, מבחינת תוכנית המשחק, סילבס עמד נכון, הציג משחק נכון, גם יצא משם עם נקודה, הוא פתח את הפלייאוף כמו שהוא רצה לפתוח, לא להפסיד.
אני חושבת שאם אתם רוצים נסתכל על איכות המצבים, אז מונח ה-XG, אני לא יודעת אם זה מוכר פה למישהו, שזה בעצם איכות המצבים הכללי של כל המשחק. סכנין הייתה עם 1.99, נעשה את זה יותר 2, XG, זאת אומרת, הם היו אמורים לכבוש שתי שערים, ומכבי תל אביב עם 0.82. זה לא בכך אומר שהם בעטו יותר לשער, זה אומר שהמצבים היו הרבה יותר קונקרטיים, והיה אפשר לראות את זה באמת ברבע שעה האחרונה, שזה היה פשוט מרחבה לרחבה, אבל המצבים, אם זה הנגיחה של מלמד, מהגבה של קיאל, זה היה בשער, ואם זה המתפרצות אחד על אחד מול השוער, היו שם המון המון מצבים, ואני חושבת שיש משהו שמאוד, המשחק בשלוש בצהריים זה משהו קצת מנומנם, כל האווירה הזאת זה משהו שלא רגילים פה בתרבות הישראלית, אם תקראו את זה לליגה האנגלית, אתם תראו הרבה, אם לא רוב המשחקים בשעות הצהריים המוקדמות, שזה אפילו יכול להגיע ל-12:30 בצהריים, זה משהו שפה זה לא תרבות, וזה משהו מנומנם. ומשהו עוד יותר קריטי שאני ראיתי לפחות בנתונים על המשחק, זה נתון מאוד מאוד יבש, אבל מכבי תל אביב שיחקה במשחק הזה, וביצעה סך הכל רק 5 עבירות. סכנין ביצע 19. עכשיו, יש פה איזשהו משהו של רצון.
יש פה עניין של מחויבות.
ומחויבות, ושוב, זה נמנום. זה משהו שלפי דעתי משליך על כל האיכות של המצבים שהם הגיעו אליהם, הם לא היו מספיק אגרסיביים כמו שהם בדרך כלל, וזה אפשר לקחת להם.
אני חושב שמה שעולה מזה זה, באמת אנחנו גם דיברנו על זה פה בפרק הקודם, על הקישור של סכנין, אני חושב שהעניין הזה זה באמת המערך היותר רך, אפשר לקרוא לזה, שקרסטייץ' עלה נגד סכנין, דווקא במשחק שאתה יודע שעומד קישור מאוד מאוד חזק לפניך, ואמרתי פה בפרק הקודם, אני רוצה לראות איך קרסטייץ' באמת התכונן למשחק הזה, ואיך הוא התכונן לסכנין, ואנחנו ראינו פה במהלך כל המשחק, וגם כמו שאת אומרת בעבירות, ראינו פה שליטה בעוצמה של סכנין במרכז קישור, למרות שמכבי שלטה יותר בכדור, אבל מבחינת העוצמות הם הצליחו לבטל כל הזמן גם את קניקובסקי וגולסה שהיה כזה עייף וטל בן חיים שהוא פתח איתו עוד פעם מגן ימני והיה רך מאוד. ולגבי יובנוביץ' ראיתי הרבה וגם עמית אמר פה מקודם למה הוא היה בקו, אז אני לא חושב שהמחשבה הייתה שהוא יהיה בקו, אני חושב שהמחשבה הייתה יותר שהוא ירד לעזור, אבל לפי מפת חום שאני רואה פה, הוא היה ממש ממש צמוד לפריצה, וזה גם מה שגרם ובלטקסה לא עלה יותר מדי, וזה גם גרם למכבי תל אביב לאבד את היתרון המספרי בהתקפה שהיא בדרך כלל מייצרת.
אם אתם מדברים על יובנוביץ' בקו, הוא השחקן עם הכי הרבה מסירות מפתח מדויקות במשחק הזה, 4 מתוך 5, שזה בעצם גם החלוץ שלך שאתה רוצה שיפקיע, בגלל שהוא היה מרוכז הרבה בלמסור והרבה בלייצר מצבים לחברים שלו, כי הוא בעצמו מאיים, אז כבר הבינו שיש עליו שמירות כפולות ומשולשות. ה-XG שלו עצמו עמד על 0.15, וה-XG של פריצה היה שווה 1.27, זאת אומרת, פריצה עם בעיטה אחת למסגרת מתוך 5, שזה היה אמור להיות גול וחצי, בוא נגיד את זה ככה. אני חושב שכל המשחק הזה היה גם איזשהו חוסר מזל, גם נגיחות שהלכו ליד הקורה, ואתם יודעים, בסופו של דבר, הכי קל להגיד, הם עשו 0-0, ובעטו בדלי, והכל טוב ויפה, אבל אפשר לעשות 0-0 בבית, ואפשר בפלייאוף העליון לעשות כל התוצאות האלה, אבל בסופו של דבר, אם הנגיחה הזאת של פריצה, או אחת מהמסירות מפתח הייתה מובילה, של יובנוביץ' הייתה מובילה לאיזשהו שער, היינו מדברים פה אחרת.
חד משמעית, אני גם חושב, זה אי אפשר... גם אחרי ה-0-0 הזה אני עדיין חושב שמכבי תל אביב בתקופה ממש טובה, והיא באמת אחת העוצמתיות בליגה, וגם שהפער כזה גדול, עוד די מוקדם להספיד אותה אחרי משחק ראשון של פלייאוף.
רגע, אז קודם כל לפי הנתונים שעדן נותנת על יובנוביץ' לגבי מסירות המפתח, אם יובנוביץ' מוסר בצורה כזאת, ומגיע מ4 מסירות מפתח מדויקות מתוך 5 ניסיונות, אז יש פה שחקן שיכול לשחק גם באגף. אפשר שקריסטייץ' אולי יזנח את שיטת היעלום עם ה-4-4-2. יש פה איזשהו יעלום, נגד סכנין הוא פתח עם איזשהו יעלום של קניקובסקי מתחת על החלוצים פריצה ויובנוביץ', ויד יש לך את גולסה ואת גלאזר, ואז הוא עשה כמו 3-5-2 כזה, ושאתה רואה בעצם שהשחקנים הסתדרו, זה נראה כאילו טל בן חיים מגן ימני, חוזז מגן שמאלי, ויש לך שם שלושה בלמים. אבל עדיין היה שפה איזשהו יעלו מסוים שלא צלח, כי מכבי תל אביב הייתה משחקת יותר על האגפים, ואנחנו יודעים שעם כל הכבוד להגנה של סכנין, אגב משחקו גם בלי פוליץ', שהוא די שחקן מאוד מרכזי בהגנה שלהם, ולשים את פריצה באמצע לבד, ולכוון אליו את הכדורים, יכול להיות שהיינו רואים את התוצאה אחרת לגמרי. אני חושב שהצימוד הזה של פריצה ויובנוביץ' הוא יתרון, אבל הוא גם חיסרון מאוד גדול למכבי תל אביב. ראו את זה במשחק נגד סכנין. אם הוא ייצר רגע מהמשבצת הזאת, פריצה ימשיך להיות חלוץ מוביל, ויובנוביץ' יכול ללכת או להיות מתחתיו, או להיות בצד, להיות ככה כשחקן קיצון. יכול להיות שמכבי תל אביב תעשה דברים אחרת, גם המשחקים הקשים האלה תוציא את הנקודות, כרגע היא בעתה מאוד חזק בדלי, בפלי אוף לאבד נקודות שמכבי חיפה נראית ככה, אז אני חושב שמכבי תל אביב, אני יודע, זה עוד מוקדם מאוד לדבר, כאילו באמת זה מאוד מאוד מוקדם, יש הרבה אוהדים של מכבי תל אביב, וגם אוהדים של מכבי חיפה, שיש עוד מכבי תל אביב שכבר איבדו סיכוי, כתה איזושהי תקווה מסוימת באמת להדביק את הפער, ויש עוד מכבי חיפה שהוציאו כבר את מכבי תל אביב מהמרוץ. אבל אני חושב שמאוד מאוד מוקדם לדבר, בפלייאוף הכל יכול לקרות, ראינו את זה בשנים קודמות, בפלייאוף דברים משתנים, בר שבע גם יכולה פתאום לתפוס איזושהי תאוצה מאוד גדולה. נראה מה יהיה, אבל מבחינת מכבי תל אביב, אני חושב שהמשחק הזה הוא נורת עזרה לקרסטייץ' לשנות שיטה. עכשיו בפלייאוף לשנות שיטה, נכון שזה עבד 4 משחקים, 4 ניצחונות רצופים, נכון?
עדיין רצף נקודת גבוה מאוד, 27-32, משהו כזה.
היה גם 4 ניצחונות רצופים, אז כרגע אולי אפשר לצאת רגע מהמשבצת הזאת, של לשנות הרכב, וזה נדע במשחק הבא, נראה עם קרסטייץ' שקדם את זה.
אני לא חושב כמוך, שתדע, אני לא חושב כמוך, אני לא מסכים איתך. אני חושב שהוא צריך להמשיך עם אותו הרכב, אני חושב שדווקא הוא זה שבא להתחכם הפעם, ולא הלך עם אותו הרכב. אני לא ראיתי את אותה גישה ואת אותו הרכב, את העמידה שלהם במגרש, לפי איך שהם עמדו בשאר המשחקים. אני ראיתי את יובנוביץ' עבוד, אני ראיתי את בלטקסה, לא עוזר בהתקפה, לא עוזר בפן ההתקפי, דוד זאדה ישב על הספסל, אני לא מבין למה לדעתי, אם מכבי תל אביב נמצאת בתמונת האליפות, הוא שחקן העונה שלהם, ברמה כזאת, או במינימום השחקן המשתפר. אני חושב שדווקא, העיבוד נקודות זה על הראש של קרסטייץ', וכשצריך להחמיא לו, החמאנו לו פה המון, הפעם אני חייב להגיד שלפחות לדעתי, בגלל הם איבדו את הנקודות. והוא צריך להמשיך עם השיטה הזאת, ולא לבוא לנסות לגוון.
אני רוצה להגיד אבל משהו, לגבי כל הרצף הזה של מכבי תל אביב, צריך לקחת את זה בחשבון, ששבעת המשחקים האחרונים שלהם בליגה, זאת אומרת, שבעת הניצחונות הרצופים שלהם בליגה, למעט הפועל תל אביב בדרבי, הם ניצחו קבוצות של פלייאוף תחתון. עכשיו, כמובן שכמו שמכבי חיפה איבדה נקודות נגד אפילו יריבה שהולכת לרדת ליגה, אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון, ומכבי תל אביב תבוא לפלייאוף על זה, שלמעט, אני חושבת שלמעט רק מכבי חיפה, כולם יבואו להסתגר מולה, גם הפועל באר שבע תבוא להסתגר מול מכבי תל אביב, אנחנו בטח נדבר עליהם, אבל ככה הם משחקים כרגע, אז יש רוני לוי לא נמצא שם, זה עדיין לא אומר אחרת, אבל מכבי תל אביב צריך להתמודד עם זה, ואני חושבת שאנחנו לא שמים לו את הדבר הכי חשוב בהרכב שקרסטייץ' פתח איתו. דן ביטון לא שיחק. וכשדן ביטון לא משחק, מכבי תל אביב נורא אנימית. ראינו את זה עד החלפת המאמנים, ועד שבאמת דן ביטון נכנס לעונה, שזה קרה בדרבי, אז מכבי תל אביב הייתה מאוד מנומנמת התקפית. כמו בעצם מכבי חיפה של החודש וחצי האחרון, גול למשחק, סופג את כל משחק לפחות, וברגע שדן ביטון יחזור, זה יראה אחרת, שוב, בוא נראה איך הוא עצמו מנטלי התמודד עם הלחץ הזה, אבל אני חושבת שהסיבה המרכזית לשינוי מערך של קרסטייץ' היה דר דן ביטון.
אתם יודעים אם היה פה איזשהו קטע מעבר עכשיו, אז הייתי מכניס את דין דוד, את שפיגלר צורח דין דוד, אני חושב שזה המעבר הכי מתאים שיש כרגע במשחק של מכבי תל אביב למכבי חיפה, אני חושב שהגיע הזמן שהשחקן הזה, האיש הזה, החלוץ הזה, יתחיל לקבל את הקרדיט שמגיע לו על העונה הזאת. יש לו חלק מאוד גדול בעונה הזאת של מכבי חיפה. אז זה המעבר למכבי חיפה, דין דוד. משחק נהדר שלו, עוד שער שהוא כובש.
אני חושב שזה המשחק הכי טוב שלו מאז שהוא הגיע. היה מאוד מעורב וגם...
אני אחלוק עליך.
רגע, רק תן לי לסיים את המשפט, היה עם המון ביטחון, ופעם ראשונה גם ראיתי אותו, לא רק רץ לאיזה אזור מסוים, אלא גם מרים את הראש וסורק את השטח, היה לו תנועות, שפתאום יש מונח שנקרא סקנינג, סריקה, ששחקן מסתכל על הכדור, מסתכל על הדשא, מסתכל רגע לראות איפה חברים שלו לקבוצה נמצאים, ובגול השני זה מה שהיה, בבישול חזיזה, אז מפה תמשיך, זה מה שרציתי להגיד.
אני חולק עליך, כי אני חושב שהמשחק הכי טוב של העונה זה מכבי תל אביב במהפך, גם שער המהפך שלו, אני חושב שגם במשחק עצמו, דין דוד היה השחקן שבעצם גם עשה את ההבדל, אם תסתכלו גם על השערים, גם של שרי וגם של דוניו, נכון, דוניו כבשת השני.
כן.
אז אם אתה תשים לב לשערים, תשים לב, תסתכל על דין דוד. מה דין דוד עושה? לאן דין דוד לוקח איתו את סבורית? לאן דין דוד לוקח איתו קשרים? לאן הוא לוקח איתו בלמים? התנועה שלו בלי כדור, היא הרבה יותר משמעותית מהתנועה שלו עם הכדור. דין דוד עושה תנועה מטורפת. אין הרבה חלוצים בליגה הזאת, אני לא חושב שאין אפילו חלוצים בכלל בליגה הזאת שעושים את זה. אף חלוץ בליגה לא עושה את הדברים החכמים האלה. ואני באמת לא זוכר הרבה זמן חלוץ שפשוט לוקח איתו בלמים ומרווח. חלק, אם אתה תשימו לב להרבה שערים של הצילי, שערים של שרי, חזיזה, זה דברים שדין דוד הוא חלק מהם. הוא לוקח איתו שחקני הגנה, הוא מרווח נכון את השחקנים לביתות, להוציא את הכדורים האלה מהרגל, בצורה שבה לא יצאו לשחקנים גם עיקריים, כי תשים לב גם רוב הביתות, אני לא מדבר על השערים, אתה יודע, נגיד הצילי נגד בר שבע, שרי נגד הפועל חיפה, זה שערים שהם יחידי סגולה, אבל השערים הפשוטים האלה בתוך הרחבה, דין דוד עושה הרבה פעולות, גם נגד הפועל תל אביב, כמו שאמרת בדיוק, עם המושג הזה של הסקנינג, הוא פשוט סרק כל משבצת בדשא, הוא סרק כל שחקן ושחקן, שחקן הגנה ושחקן התקפה, פשוט סרק הכל, הסתכל סביב, וניהל את המשחק בלי להתכוון, ואני חושב שזה שחקן שצריך להתחיל לדבר עליו, והרבה לדבר עליו, כי מכבי חיפה, זה יהיה ההבדל בין מכבי חיפה אלופה, ללא אלופה, דין דוד, כי אם דין דוד לא ייכנס, ימשיך בכושר הנוכחי, גם היכולת טובה, גם אם באר שבע תהפוך להיות באורך קסם, באורך פלא, שתרצו לקרוא לזה לאיזושהי מכונת כדורגל, אני לא חושב שזה יעזור לברגע שדין דוד ימשיך את הכושר הנוכחי שלו.
אני לא חושבת שזה המשחק הכי טוב של העונה, אני דווקא חושבת שהמשחק הכי טוב של העונה, שבאמת שם איזשהו חותם על, אני החלוץ הטוב בליגה, זה הדרבי 5-1, היה לו שם 4 בעיטות לשער, עם 3 למסגרת, היה לו גם 3 ניסיונות למסירות מפתח, עם אחת מדויקת, שאם אני לא טועה, זה היה הבישול שלו, הוא זוכר באיזשהו גול. בסופו של דבר, דין עושה את מה שאף חלוץ לא עושה בליגה, והוא סוג חלוץ שמתאים למכבי חיפה, והוא ודוניו בעצם, הם בעצם אותו סוג של חלוץ, הם עובדים על אותם פרמטרים, על לחץ גבוה, על אינטנסיביות, על ספרינטים בלתי פוסקים, ובאמת איזשהו מציקים לבלמים, זה יכול להיות, לא, אתה לא חייב ללחוץ שתי בלמים עם שני חלוצים, אתה יכול, מספיק אתה לוחץ עם דין דוד, שראינו כמה הוא היה מהיר יותר מתראור, הבלם של הפועל תל אביב, ותראור לא בחור איתי, וראינו כמה היכולת שלו להיות אינטנסיבית, לאורך לפחות בממוצע 70 דקות במשחק, כי בכל זאת יש לו כושר אדיר, ואני חושבת שמה שהוא מביא שניקיטה לא נתן שנה שעברה, זה לעבוד בשביל הקבוצה. אני יודעת שהרבה אומרים את זה, שקבוצה של ניקיטה צריכה לעבוד בשבילו. דין הוא חייל של בחר, בוא נגיד את זה ככה. כמו ששון גולדברג הוא חייל של בחר, וכמו שחזיזה. ובסופו של דבר, יש להם תפקיד שמעבר להגן, לחלץ, להוציא כדורים, להציל כדורים מהקו, כמו ששון גולדברג עושה, או לבשל ולהפקיע שערים. יש להם תפקידים נורא נורא ספציפיים. אם ראיתם את המסיבת עיתונאים של מכבי חיפה לפני משחק נגד הפועל תל אביב, ושאלו את חזיזה מה קורה, אתה כבר 9 משחקים לא נותן כלום, אז הוא אומר, יש לי גם תפקידים אחרים. אז זה בעצם מראה כמה מכבי חיפה היא בעצם מכונה שכל אחד שם יש לו איזשהו תפקיד, שהוא מעבר להפקיע שערים, כי זה יקרה. אבל ברגע שכל אחד עושה את התפקיד שלו, מהשוער ועד החלוץ, ועד אחרון השחקנים בספסר, התוצאות יבואו גם ביכולת לא מרשימה, כי כל אחד עושה את מה שהוא צריך לעשות.
היא ענתה עכשיו על השאלה של כל מי, כל עוד מכבי חיפה שאלו למה צ'יבוטה לא פתח, למה חזיזה לא בספסל. חזיזה היה באיזה תקופת יובש, וצ'יבוטה היה במשחק נהדר נגד בית"ר ירושלים, גם כבש, אז אני חושב שעדן גם נתנה ככה תשובה לכל מי ששאל למה חזיזה דווקא פתח, אז זה בעצם הצד האחר, התפקיד האחר. אנחנו נשאל רגע את הצד המפסיד, הפועל תל אביב הגיע עם חוסרים. קודם כל הם הרוויחו את פלומה, אני חושב שלפלומה היה משחק מאוד מאוד טוב, אז הם הרוויחו...
מה זה טוב? הוא היה הכי טוב בהפועל.
היה לו משחק טוב, גם מה שווה גול.
6 מתוך 7 דריבלים מוצלחים, סירת מפתח, שתי איומים, הכי הרבה בהפועל, 34 מסירות מדויקות מתוך 37, ו-11 מאבקים מתוך 18. צריך לזכור שזה שחקן שלא שיחק שנה וחצי כדורגל, והוא הגיע למשחק בכורה שלו, והיה מספר אחד בהפועל תל אביב העונה, המשחק, סליחה. ולגבי המשחק, תשמע, באנו לטיול בפלייאוף העליון. אני חושב שבאמת אנחנו, אין לנו יותר מדי מה להציע לסוג המשחקים האלה, לנגד מכבי חיפה בסמי עופר, למרות שהיה לנו הרבה חלקים במשחק שהיינו נראים לא רע, אבל גם כל השחקנים שבדרך כלל עולים מהנוער ומשתתפים איתנו, ומשתתפים במשחקים של הבוגרת, היה חשוב לבוקסנבוים להשאיר אותם בנוער במשחק הזה, כי הנוער שלנו עדיין רץ לאליפות, אז לא קיבלנו אותם, וגם היינו עם הרבה שחקנים חסרים במשחק הזה. זהו, אני לא חושב שיש יותר מדי מה לדבר על הפועל תל אביב במשחק הזה, כי אני לא חושב שיש איזה סוג, כאילו אין רלוונטיות כל כך בהפועל תל אביב במשחקים כאלה, אני חושב.
הפועל תל אביב בא לפני שעדן תשלים את זה, הפועל תל אביב באמת כאילו רק סדר קצת האוזן. הפועל תל אביב בא למשחק הזה עם לא מעט חוסרים, אבל הפועל תל אביב, למי שלא יודע, לא יכולה להגיע לאירופה. היא נהנשה לידי אופה, אין לה באמת על מה להילחם בפלי אוף. חוץ מכבוד, על איזשהו מיקום כבוד.
ודרבי.
ודרבי כמובן. יהיה לה את הדרבי, היא שמה בשביל זה, אז זה מתחבר ככה גם למה שאלד אמר, שבאמת היא באה לטייל בפלי אוף הזה, אבל היא באה גם להראות שהיא הפועל תל אביב, בסופו של דבר. היו רגעים במשחק גם של מכבי חיפה שהפועל תל אביב שיחקה טוב, הפועל תל אביב הייתה גם שווה שער.
כן, אני לא חושב שזה משחק רע שלנו, אני פשוט חושב שזה, גם, אני אגיד לך מה, אני לא אומר את זה כי באנו לטיול, כי אין לנו מה לעשות, אני אומר את זה מאכזבה, של אם כבר באנו באמת לטייל בפלייאוף העליון, לפחות תן לי לראות משהו חדש, תן לי לראות הכנה לעונה הבאה, תן לי לראות משהו שלא ראיתי עדיין, ואנחנו לא מצליחים לקבל את זה, אנחנו רואים את השחקני נוער, משחקים בנוער, שאני לא יודע באמת למי זה כל כך רלוונטי, אם ניקח אליפות בנוער או לא ניקח אליפות בנוער, בסופו של דבר זה שחקנים שצריכים לשמש אותנו לבוגרים, וראינו את זה, הרבה שחקנים עולים אלינו מהנוער, גם דרך אגב בשנה של דוידה וכל הצעירים, לא לקחנו אליפות בשנה הזאת, כי היה חשוב להעלות את כולם, אז אני באמת שואל, מה בעצם אנחנו צריכים לראות, חוץ מלחכות למחזור של הדרבי, ונסות לגנוב אותו וללכת הביתה. מה אנחנו צריכים לראות? ואני לא חושב שיש למישהו בהפועל תל אביב על זה תשובה, ואני חושב שפה הבעיה הכי גדולה שלנו.
אני חושבת אבל כן, אני בתוך את שחובה פה מהבית, בקרוב גם את התסכול שלך, אז אני זוכרת את הפלייאוף, מחזור ראשון לפלייאוף לפני שנתיים, שיחקנו, אני יועדת מכבי חיפה כמובן, אז שיחקנו נגד הפועל תל אביב, והפסדנו, אני לא זוכרת 3-1 או 3-0, אז שבוזה
בו שיחק
וחגג. 2-1, התינוקות של קלינגר.
בדיוק, ואני תוהה לעצמי, אוקיי, אין לכם מה לחפש בפלייאוף העליון, אתם רוצים פשוט לא להתבזות, במיוחד לא בדרבים, אז למה לא להרוויח ילדודס, אוקיי.
זה מה שאני אומר, אין לי בעיה גם להתבזות, אין לי בעיה להתבזות, אבל בדיוק מה שראינו בפלייאוף הזה, באותו שנה, זה 6-7 שחקנים שעלו מהנוער, פה אנחנו לא רואים את...
ואיפה הם היום?
דון ליידנר ודוידה משחקים בבוגרים, אייזן משחק בבוגרים, אילי תמם בפול, וכל שאר מושלים.
מושלים, אבל מצאו את עצמם עולים.
כן, אבל הרווחתי 3 מתוך 8 שעלו, אז הרווחתי, וזה מה שאני אומר.
זה אחוז גבוה מאוד, זה אחוז גבוה מאוד לשחקני נוער.
לא היה לי בעיה לקבל גם אתמול 6 ו-7-0, כן, אני לא חושב שזה רלוונטי, 3 או 6, אני פשוט חושב שאם כבר הייתי מעדיף לראות באמת, לראות התקדמות, לראות את סניור בהרכב, לראות את גניס, לראות את ישראלו, ולא לראות את ראור ואת עידן ורד, שבמילא לא יהיו פה שנה הבאה.
אני חושבת שהדבר הכי טוב שבאמת יצא לכם מלהיות בפלייאוף עליון, זה באמת ההזדמנות הזאת להעלות את הילדים, כי כשילד עולה, ילד בן 18-19 עולה, או להופעת בחורה בבוגרים, הוא לא בלחץ, אם הקבוצה תפסיד, היא לא תרד ליגה. אין לכם שום דבר להפסיד, כי באירופה אתם, גם אם תהיו מקום רביעי באיזושהי קונסטלציה מסוימת, אתם לא יכולים להיות. אז גם אם הוא יעשה שער עצמי במשחק, לא יקרה כלום, זה ההתחשלות. ואפשר להגביל את זה, אם אפשר לעשות איזושהי הערת סוגריים לנבחרת שלנו ולנבחרת הצעירה, במקום להתעסק, כן, בטורניר יורו, שהוא יפה והכל, אז במקום לשחק נגד נויר והחבר'ה, הם משחקים נגד אחרים. אז זה משהו שהיה שווה לקחת בחשבון, ואני חושבת שאתם לא קבוצה שרצה לאליפות, וזה לא, אתם כרגע לא יכולים להיות תחרותיים באיזושהי צורה, אז הדבר היחידי שאתם יכולים באמת לקחת מהפלייאוף הזה, זה לגדל את הדור החדש. ויש לכם אחלה נוער. יש לכם את הנוער אולי הכי טוב כרגע בליגת העל לנוער.
מסכים איתך.
אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת ברשותכם. שמענו יותר מדי כמה פעמים, בתקופה האחרונה שמכבי חיפה לא מרשימה יותר מדי, היא יורדת לה טיפה אוויר, אולי רף הציפיות שלנו גבוה מדי? אולי רף הציפיות ממכבי חיפה עכשיו, מרחיע שחקים גם אחרי השלוש אפס.
אבל אתה יודע אשמת מי זה?
אשמתנו.
אשמת מכבי חיפה.
לא, למה?
מה לא רוצה שאלה? להתרגל לזה.
אם קבוצה נותנת בעונה סדירה 2 שישיות, נותנת תצוגות כדורגל שלא נראו פה בליגה שנים, אני לא ראיתי קבוצת כדורגל שמשחקת כמו מכבי חיפה בליגה, אני באמת, אולי מישהו יזכיר לנו אחרי זה מהמגיבים, אולי מישהו יזכיר לנו...
2010, מכבי חיפה.
אולי 2010, אולי מכבי תל אביב ב-6-2 על הפועל באר שבע, במשחק הספציפי הזה, אבל מכבי חיפה של העונה... הרגילה אותנו שגם המחצת הראשונה של העונה, גם המחצת השנייה של העונה, ברוב המשחקים, בוא נגיד, אני אלך איתך על, לא על אחוז מאוד גבוה, אתה לא על ערוץ ה-80-90, ב-60% מהמשחקים, מכבי חיפה שיחקה כדורגל מלהיב, כדורגל מטורף, כדורגל שהוא לא ליגה, לא ליגה ישראלית, כאילו, עם כל הכבוד, אתה יודע, אני לא, חלילה, לא בא להוריד או לזלזל במשהו, אבל כל הכבוד לכדורגל הישראלי, הוא היה מעל הכדורגל. אז ברגע שמכבי חיפה כבר לא משחק את הכדורגל הזה, אז למי אני אבוא בטענות?
בוא לא ניתן.
אני לא יכול לבוא בטענות לעצמי, אני...
ברור שלא.
גם בתקופה שמכבי חיפה הייתה פחות טובה, היא עדיין הראתה עליונות, כן? בוא לא נשכח את זה.
זו הכוונה שלי. זו הכוונה שלי בשאלה. האם רף הציפיות שלנו יותר מדי גבוה, שגם כשמכבי חיפה מציגה משחק מעולה של 3-0, שכל קבוצה אחרת קונה בכל משחק אחר 3-0, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, מכבי חיפה הייתה בסדר, מכבי חיפה הייתה סבירה. ולא רגע לתת להם באמת את כל הקומפלימנטים האפשריים, על זה שהם ניצחו קבוצה, לא ספגו, שיחקו כדורגל מעולה בטח ובטח במחצית הראשונה, לי זה חרה מהצד.
אני אגיד לכם, יש פה שלוש סיבות. סיבה ראשונה, מה שאמרנו, זה מכבי חיפה. היכולת של הדחה, עם השעננות הקלה שהייתה, וזה לגיטימי ומנטלי, זה קורה, אנחנו רואים את זה קורה בכל העולם, ובעצם זה שכבר כל האפקט של לשחק באירופה דאח, ואתה ראית שקל לך, אז זה גם מה שקרה לכל העניין המנטלי. דבר שני, התקשורת. התקשורת היום היא סטק, אם אפשר להגיד, לא נזכיר שמות, ש-3-0, 2-0, 5-6, 7-0, אנחנו מנצחים, לא משנה את הקבוצה, כולם פה מכתירים אותנו לאלופים כבר בינואר. כשאנחנו עושים תיקו עם נוף הגליל, ובועטים בדלי, או מפסידים בקריית שמונה, במשחק נפל, אנחנו פתאום קבוצה שמאבדת את האליפות בשנייה, ולא לבאר שבע, אלא למכבי תל אביב. כי מכבי תל אביב, יש להם את היכולת המנטלית. עכשיו, בסופו של דבר, שתי הסיבות האלה מתקשרות לסיבה השלישית, שאתה מכבי חיפה, ויש לך כרגע את הקהל שמראה הכי נוכחות באצטדיונים, לא מדברת על איכות, לא מדברת על עוצמה. בסופו של דבר, אתה קבוצה גדולה שרצה לאליפות, אתה אלופה. הקבוצה, ברגע שאתה אלוף, אתה כל העיניים עליך, כי רוצים לראות אם, אוקיי, אם זה היה חד פעמי, אם תצליח לעשות את זה שוב, אולי אפילו יותר טוב. עכשיו, יכול להיות שאם עד סוף השנה, ככה המשחקים יראו, 1-0, 2-1, 1-1-0, 1-0, אז יגידו, מה זה האליפות הזאת? אבל ישכחו שאנחנו כמעט נגיע ל-80 או 90 שערים בעונה, ואנחנו עומדים בממוצע של 2.5 גולים למשחק. אז גם האוהדים צריכים לקחת בחשבון שמה שאומרים בתקשורת, צריך לדעת לסנן ולהירגע בכל פלטפורמות התקשורת שיש, הערוצים, תחנות הרדיו וכו', ולקחת בחשבון שמדובר פה באנשים, מדובר פה בשחקנים צעירים בסופו של דבר, אין פה איזה שהם שחקנים בני 35 פלוס, הסגל צעיר, זה סגל ששנה שעברה לקח אליפות קשה במחזור האחרון, בעונה אמוציונלית ללא קהל, תנו להם את הקרדיט. אני לא יודעת כבר על כמה משחקים, אני חושבת שמכבי חיפה עונה קרוב ל-50 משחקים כבר, זה כמעט שתי עונות, זה משהו שקבוצות באירופה יודעות לעשות את זה. אז קחו נשימה, תצפו לשלוש נקודות.
צריך גם להזכיר שבסוף, אתה יודע, זה מין ביקורת כרגע לתקשורת, מכבי חיפה היא לא מיינסטרים. אוקיי, העיר חיפה היא לא המיינסטרים של התקשורת, המיינסטרים של התקשורת תמיד היה יהיה תל אביב, אבל שם זה כאילו נשאר, בגלל זה מכבי חיפה קצת אולי יורדת בעניין התקשורתי. אז זה בהיבט הזה. מפה אנחנו נגיע למשחק שהוא, קשה לי להגדיר אותו, אתם יודעים, זה משחק שמאוד מאוד קשה להגדיר, כי מצד אחד יש את התוצאה, 4-1, באר שבע מנצחת 4-1 נתניה, ומצד שני, התכלס, זאת לא התוצאה התכלס. פועל באר שבע לא הייתה נראית ולא שיחקה כמו קבוצה של 4-1. זה הגיע משום מקום, אתה יודע, פתאום שני שערים בזק, היה 2-1, ואני שנראה את המשחק, אני אמרתי, נתניה חוזרת למשחק הזה. נתניה מסיים את המשחק הזה 2-2 כמו נגד הפועל תל אביב, ופתאום התעוררה. ופתאום אדום, משום מקום, שרגע לפני גם לא נשרק אדום לאביב סולומון, אני חושב שהגיע לשם אדום.
בדרך כלל האדום עוזר לנתניה, חשוב להגיד.
נכון, בדרך כלל האדום באמת עוזר. יש להם יותר דרייבים, 10 שחקנים, אבל שוב, כאילו אנחנו כל שבוע, בכל פרק מזכירים את העניין השיפוטי בליגה, וכן חשוב שוב להזכיר את זה, הפועל באר שבע גם הייתה צריכה להיות עם 10 שחקנים, פתאום 4-1, פתאום 4-1, כאילו זה פתאום, הפועל באר שבע לא הייתה נראית בשום שלב במשחק, כקבוצה שהולכת לשים 4-1 לנתניה, גם נתניה בשום שלב במשחק לא הייתה נראית כמו קבוצה שהולכת לקבל הבסה, לי אין איך להסביר את המשחק הזה, אולי יהיה לכם, נתחיל עם עמית.
אני דווקא רוצה לשמוע יותר את האנליסטים שלנו, גם את עדן וגם את אלעד, מהסיבה הפשוטה, שבאמת אולי יש פה איזה נתון שמסתתר מאחורי זה, כי באר שבע, זה נראה, רשמתי בליינאפ, הכדורגל השמח של אלונה, סימן שאלה, כי הרי כשהחתימה את רוני לוי, היא אמרה עכשיו הכדורגל יהיה שמח, אנחנו רוצים פה כדורגל שמח. וזה לא קרה עם רוני לוי, ועכשיו זה קורה עם ברדה על הנייר, למרות שבפועל זה לא נראה ככה. אז כן, הייתי שמח דווקא לשמוע קודם כל נתונים, לפני שאנחנו מתייחסים למשחק.
אוקיי, אז אני חושבת שאם אפשר להגדיר את המשחק הזה, זה כנגד כל הסיכויים, כמה שאפשר להגיד את זה על באר שבע, ובאמת גם איזשהו סגל צעיר מול ותיקים, קחו את זה לנו שאתם רוצים. מבחינת נתונים, קודם כל נתחיל עם הנתון הכי יבש שאף פעם לא אומר לנו באמת, והוא היום במיוחד לא מעיד על תוצאת המשחק, החזקת כדור, בטרנר, מכבי נתניה מחזיקה בכדור ב-63% מהזמן, שזה אומר שבאר שבע הם 37%. זה משהו שאנחנו התרגלנו לראות את באר שבע עושה במהלך העונה, זה לא משהו שהוא חדש, וזה משהו שעוד מיימר רוני לוי, ואני חושבת שהסוף העונה זה לא ישתנה, כי אלה היסודות. מבחינת אפילו מיקום פעולות ממוצע של של באר שבע. אתם רואים שכל הפעולות התבצעו ממש בשליש המרכזי של המשחק, שום דבר הוא לא בשליש ההתקפי. השחקן הכי התקפי, אם אתם יכולים לראות על המפה, אז אתם תראו את ספורי, ממש איזה מטר מעל שאר השחקנים, אבל באגף שמאל, אז אין שם איזשהו משהו יוצא דופן. מבחינת בעיטות, איומים למסגרת. הפועל באר שבע עם 5 איומים למסגרת מתוך 9, ומכבי נתניה עם 9 מתוך 19. עכשיו, זה מה שעוד יותר, מבחינת איומים, באר שבע בעטה פעמיים לשער במחצית הראשונה. ופעמיים זה היה מחוץ לרחבה. ופעם אחת זה היה גול של מרטינש. שכולנו ראינו כמה הביתה הזאת הייתה, בוא נגיד נעזרה בזווית ראייה לקויה של עמוס. ואני חושבת שגם מבחינת אינטנסיביות, אפשר לראות ש 12 מתוך 15 שחקני השדה שהשתתפו במשחק, גם, זאת אומרת גם החילופים בנתניה, כולם נכנסו בנתניה לפחות למאבק אחד מוצלח. זאת אומרת, נוציא את השוער ועוד 2 שחקנים, כולם נכנסו למאבק אחד והצליחו בלפחות אחד. אתם רואים את המחויבות של נתניה שבכלל לא מידע על התוצאה של המשחק, ואם אנחנו ניקח את זה לבאר שבע, אז רק 9 מתוך 15 שחקני השדה ששותפו נכנסו למאבק, וגם לא כולם הצליחו באיזשהו מאבק. יש שם איזשהו משהו שאני חושבת שהוא הרבה יותר מנטלי, וטרנר וברדה, שהיה בעצם
השראה
על כל המשחק הזה.
אז אני חושב שהיה פה הכנה טובה של באר שבע למשחק דווקא. אנחנו יודעים שבאר שבע לא אוהבת לגעת בכדור, והיא אוהבת לחכות לקבוצות שלה, והקבוצה שכרגע הכי ידועה במחזורים האחרונים במשחק הלחץ שלה היא מכבי נתניה. כולנו לא צריך לספר לאף אחד שמכבי נתניה היא הקבוצה שבאמת ביחד עם מכבי חיפה לוחצת הכי טוב בליגה, ואנחנו פשוט ראינו את באר שבע באמת לא עשו יותר מדי התקפות במשחק הזה, אבל בכל התקפה שהיא עשתה הצליחה לפרק את הלחץ באופן מדויק. שחקנים ידעו בדיוק איפה לעמוד, ואני חושב שבאמת באר שבע אמנם לא שיחקה כדורגל טוב, אבל הרמת מוכנות למשחק הזאת הייתה מאוד גבוהה, וזה אני אזקוף לזכותו של ברדה. מהצד של מכבי נתניה, אנחנו רואים שבסך הכל, כל המשחק הם ניסו להוציא 3 מסירות מפתח, מתוכם 0 צלחו. וגם 2 המסירות, ומתוך 3, 2 מסירות מפתח זה יניב מזרחי ויובל אשכנזי. המערך שבן אילם עלה, היה קצת בעייתי בגלל החוסר יצירתיות. אנחנו רגילים לראות את רז שלמה בלם, והוא היה מוצב, וזה שחקן שיודע באמת לדחוף המון כדורים קדימה, בכדורים ארוכים, ושחקן שיודע להניע כדור טוב, והחיסרון שלו גרם קצת לקרצב לרדת אחורה, ופחות לחלק את הכדורים, והוא היה צריך את, לדעתי, את יובל אשכנזי כבר מתחילת המשחק. אז הכנה טיפה פחות טובה של בן אילם, רק צריך לציין שברדה עם 4-4, 11 שערים, 2 ספיגות, ועוד דבר, אני לא זוכר מתי ראיתי את ספורי מחייך, סוף המשחק ממש ראו אותו מחייך, ואני חושב ש...
אפשר להגיד אותו דבר על חתם.
וגם על חתם. כן, אתה פתאום רואה את ספורי שמח וקופץ בסוף המשחק, ובתור הוא היה שחקן בית שלנו. לא זכיתי לראות אותו הרבה פעמים מחייך, וזה עוד דבר, אני חושב שפשוט ברדה נותן להם, מכין אותם טוב למשחקים, נותן להם לעשות את מה שהם צריכים לעשות. אתה רואה שספורי חזר טוב מאז שברדה הגיע, ואני חושב שזו הבשורה הכי גדולה מהמשחק הזה, סך הכל.
למרות שספורי לא מעורב באף שער במשחק הזה, נכון. וחשוב גם להגיד, עדן בהתחלה אמרה על מכבי תל אביב, סבלו מחוסר מזל, אפשר להגיד שגם נתניה סבלה טיפה מחוסר מזל, בעיקר עמרי גנדלמן, 3 שערים על הראש שלו, אחד מהם עצמי. אני אישית חושב שהוא יכול להיות הבלם הבא של הנבחרת, אני חושב שהוא חייב להמשיך גם בעמדת הבלם.
זה ניסים השם.
זה גם ניסים השם, שלקח אותו בתור שחקן המפתח של נתניה. אבל אני חושב שהוא צריך להמשיך שם, בעמדת הבלם, ולא לחזור לקישור. יש לו נתונים שאין פה לאף שחקן בישראל, גם פיזיים וגם אתלטיים, אז אני מאוד מאוד בעד המהלך הזה. וזהו, מרטינש כבש שער בחורה בליגה, אחרי 3 שנים שהוא לא כבש, רועי גרדנה חזר לכבוש, ונתניה נעצרת אחרי 15 משחקים, אז יהיה מעניין עכשיו גם לראות אותם מתאוששים מזה, ועם עכשיו עוד חיסור של עוד בלם, אז יכניס עוד טיפה פלפל גם למאבק על המקום האחרון לאירופה, במידה והפועל חיפה לא תזכה בגביע, ככה שסכנין ונתניה, גם אני חושב שלא עדן, יכולה להגיד את זה, הכל בסדר, אבל זה יכניס אותי פפלפל, הקרב בין סכנין לנתניה בקרב על המקום הרביעי, סכנין הפעם יצא עם הידה לעליונה, היא ממש צמוד ומותח שם.
רק חשוב לי לציין לטובה את פטריק תומאסי, שגם עם גול ענק, וגם, תשמע, הוא שחקן באמת, לדעתי הוא מעל הליגה, כאילו אם קבוצה, בוא נגיד מכבי תל אביב, מכבי חיפה, באר שבע, תצליח לשים יד עליו בעונה הבאה, זה שחקן באיכויות שאין בליגה לדעתי.
אני חושב שדיברו על
זה. יש לו 3 בעיטות למסגרת מתוך 3 ניסיונות. אחד, הפצצה שלו מה...
אחד חריג.
אחד חריג, אבל האמת שאני ראיתי סרטונים שלו, הוא היה מפקיע ככה. הוא מפקיע ככה, זה הקטע שלו, אבל
כן,
גם...
כן, זה לא מפתיע.
אני חייבת לציין לטובה גם את עדן קרצב, שאנחנו רגילים לעשות, לראות אותו מתקל, ואתה יודע, אתם יודעים, השש האינטנסיבי, גם לו יש 3 מתוך 4 איומים למסגרת, בכלל, 7 איומים למסגרת כל המחצית השנייה של מכבי נתניה, ואם אני לא טועה גם, זה הכל מתוך הרחבה, מרחבת החמש, מבחוץ, מבעיטה חופשית, הם באו לחזור למשחק הזה, ו... אתם יודעים, בכדורגל מהלך אחד יכול לשנות את המשחק, וכנגד כל הסיכויים, כמו שאמרתי.
טוב, אז אני מקווה שאתם מוכנים להדק חגורות, אנחנו יורדים. אנחנו ממש יורדים. מכדורגל...
אפשר לקרוא לזה לצנוח, לא? אנחנו צונחים.
כן, זו חתיכת צניחה, כי זה מ-3-0-4-1, אני מוריד אתכם ל-1-1. אתמול, סמי עופר, הפועל חיפה, מארחת את ביתר ירושלים, במשחק שהוא מלחמה לחיים של ביתר ירושלים, ויכל להיות גם מלחמה לחיים של הפועל חיפה, אם היא תרצה את המשחק הזה עם, בלי הנקודה הזאת. שמת פה דגש על מיכאל אוחנה, אני רק אבהיר דבר אחד, מיכאל אוחנה לא יצא בהחלטה טקטית, מיכאל אוחנה יצא בגלל הרגישות בתאומים, הייתה שם איזושהי פציעה בשריר, הוא גם סימן לאבוקסיס, והם גם ראו את זה על המגרש, אז למי שחשב ואמר איך אבוקסיס הוציא אותו במשחק הכי טוב שלו, מיכאל אוחנה עדיין, בוא נגיד, לא מצליח להתאושש מהבעיות ברכיים, מהבעיות שרירים שיש לו, זה כואב לראות את זה, כי היה לו באמת באמת משחק טוב. אחד המשחקים הטובים של מיכאל אוחנה מאז שהגיע לביתר ירושלים, גם אחד המשחקים הטובים באמת שאני זוכר את מיכאל אוחנה, מאז שראיתו גם בבאר שבע, הוא באמת היה פעיל לכל אורך המחצית הראשונה, כל הכדורים עברו דרכו, הוא שחט את הפנדל, הוא בעט לשער פעמיים, והיה מאוד קרוב לכבוש, לצערנו הוא יצא, אני אומר גם לצערנו, גם כאוהד ביתר, כי זה, אני ראיתי את המשחק הזה הולך לכיוון שלנו, כי הפועל חיפה המשיכה, איך קראנו לזה בפרק הקודם, קראתי לזה, להיות הפריירית, תורנית, היא באמת נתנה לביתר ירושלים לעשות מה שהיא רוצה, לצאת להתקפות שהיא רוצה, ואנחנו לא רגילים לראות את ביתר ירושלים לצאת להתקפות כאלה, אבל ראינו במשחק שביתר יוצאת, וביתר יוזמת, וביתר מנסה, זה לא אפשר יותר מדי, חטפנו גול מאוד, מאוד נאיבי, 4 שחקנים על שחקן אחד, והוא מצליח להסתובב ולכבוש, אבל ניקח את זה לנקודת מבט אחרת, אנחנו, איך פעם אני אתחיל קצת הפוך, אתחיל לפני האנליסטים, לפני הנתונים, עמית, הפועל חיפה מאוד קרובה להילחם על החיים שלה, ביתר ירושלים נמצאת במאבק מטורף על החיים שלה, שגם מכבי פתח תקווה צוברת לה עוד נקודה, נוף הגליל, אתה יודע, איכשהו אשדוד נותנת את השקט לביתר, אבל ביתר ירושלים, מה צריך להשתנות? אתה יודע, אני כאוהד יודע מה צריך להשתנות, הרבה הרבה צריך להשתנות, מהזווית החיצונית, לא כאוהד, כצופה, מה צריך להשתנות בביתר ירושלים כדי לנשום, עוד משחק שתיים כבר לנשום, להתחיל לנשום, כי כרגע אין אוויר בכלל.
אתם לא תנשמו לדעתי עד המחזור האחרון, המפגשים יסגרו ביניכם לבין שאר הקבוצות שנלחמות איתכם, בין נוף הגליל לפועל ירושלים ומכבי פתח תקווה, ודווקא במשחקים הפנימיים האלה יקבעו מי ירדות, ככה אני רואה את זה. מה שכן, מאז שאבוקסיס הגיע רואים שינוי בקבוצה, שינוי חיובי, כמה שאפשר לעשות עם הסגל הזה, שהסגל הזה בעיניי רובו לא מתאים לליגת העל, מה שאפשר לעשות עם הסגל הזה הוא עושה, והוא עושה את זה מצוין, הוא עושה את זה מעולה, כמות הספיגות ירדה, התחלתם לשחק כדורגל טיפה, 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 טיפה יותר שמח, מה ששחקתם בתקופה של יוסי מזרחי, זהו, תקפתם אתמול, עליתם הראשונים גם ליתרון, נראיתם מעולה, אבל מהרגע ש... מהמחצית השנייה טיפה הלכתם אחורה, הסתגרתם, הרבה גם מזל, היה שם בעיטה של טורג'מן, אם אני לא טועה למשקוף, הגול של אושבולט, זה גול של... זה גול של חלם בהגנה, באמת, אני לא יודע לתאר את זה, זה ארבעה שחקנים עומדים ומסתכלים, רק חסר משקפת, אין לי מה להגיד. זהו, ביתר יישארו, אני שוב אומר את זה, ביתר יישארו, ביתר לא ירדו, אני לא רואה אותם יורדים, בטח כשהבוקסיס הגיע, אבל כן, עדיין שחקנים שם צריכים להתעורר, וביתר צריכה את מיכאל אוחנה, מיכאל אוחנה אתמול היה במשחק הכי טוב שלו העונה, בערך מאז שהוא הגיע לביתר, וכשהוא משחק טוב, וכשהוא נראה טוב, לביתר יש סיכוי, לביתר יש חיים. משהו שקשה להגיד מהרגע שהוא יצא, ואו במשחקים שהוא לא משחק.
תראה, אפשר גם, לפני ככה גם שניפול על נתונים, אפשר גם באמת להגיד לטובת ביתר ירושלים, כאילו, אתמול ביתר הייתה בלי גרצ'קין, בלי בואצ'י, בלי זריאן ובלי שוע. זה חיסרון של ארבעה שחקנים מאוד משמעותיים.
הפועל חיפה כבר 15 מחזורים בלי סיומת, זה לא איזה תירוץ או משהו, זה לא...
עוד פעם, אני לא אומר איזשהו תירוץ, אבל אני חושב שראינו את ההחמצות של פלייטר, אני לא חושב שזריאן או שוע היו מחמיצים את זה, אני באמת כאילו, תודה, עם כל העונה לא הכי מטורפת של שניהם, אני לא רואה את שני השחקנים האלה מחמיצים את ההזדמנויות האלה, הוא קיבל כדורים מדהימים, הוא קיבל כדורים של פשוט תן את השפיץ, תודה, אתה רואה את זה כצופה, אף אחד פה מאיתנו לא שחקן כדורגל, יכול להיות שבעבר שיחקנו כדורגל בשכונה עם החברים, גם בשכונה עם החברים אתה יודע שבמצב כזה אתה נותן שפיץ עם הרגל, אתה שולח את הנעל, יהיה מה שיהיה, תצא גם מהרגל הנעל, אבל אתה נותן שפיץ, אתה לא מנסה לעשות איזשהו דריבל שהכדור גם קופץ, תמיד זה מחשבה, אתה לא יודע כבר מה עומד מאחורי הראש שלו, אתה יודע, אתמול במהלך השידור, בקבוצה של האוהדים שלנו, של ביתר, התחילו לשאול, חבר'ה, מה קורה? אמרתי, תשמעו, הוא חימצן את הראש, אתמול עלה עם שיער צהוב, חימצן ראש שגם ככה, לדעתי, מבחינת כדורגל, כן? לא בא להעליב אותו אישית, ריק, אני רואה את זה כל העונה, פשוט מבחינת כדורגל, הראש שלו ריק לגמרי, כל מצב שהוא מקבל, היה לו גול אדיר נגד סכנין, אין ספק, באמת יצא לו שם ביתה, שאני חושב שגם אם הוא עיבד אותה 100 פעמים, הוא לב גם במסגרת, אבל הראש ריק, כאילו אתה מקבל כדורים ואתה פשוט לא כובש, ככה, אגב, ככה גם יורדים ליגה. ככה קבוצה יורדת ליגה שהיא לא מנצלת את ההזדמנויות האלה. שפלייטר לא שם את הכדורים האלה ברשת, והוא היה חייב לשים אותם ברשת, ככה קבוצה יורדת ליגה, ואם ביתר לא תקבל בחזרה את בואצ'י וכמה שיותר מהר, והיא לא תקבל בחזרה את גרצ'קין ואת זריאן וכמה שיותר מהר, הפגרה הזאת באה בזמן לביתר, כדי להכשיר את השחקנים האלה, אני פחות, אני עדיין סקפטי לגמרי, לבחינת ביתר, אתמול האופטימיות נעלמה. עכשיו נעבור לנתונים, נתחיל עם מלעד.
רגע, רק לפני הנתונים, יש לי שאלה, שי, יכול להיות שמיכאל אוחנה יצא בגלל פציעה, אבל איך יכול להיות שיוצא מיכאל אוחנה שהוא שחקן שהוא 10, ונכנס אביאל זרגרי? ודרך אגב, 3 דקות אחרי קיבלת את הגול, הכנסת מישהו שהוא הרבה יותר הגנתי, אני איפה, נכון, היה הרבה חיסורים, אבל איפה רוי דוגה, איפה עומר לקאו, שחקנים עם קצת
אוריינטציות? אתה צודק לגמרי, קודם כל...
שחקנים עם אוריינטציה יותר התקפית, למה לעשות את זה?
תראה, מבחינת את מי להכניס, דוגה הוא מאוד קיצוני, הוא לא יכול לשחק על התפקיד של מיכאל אוחנה, את מי שכן, אם כבר עשיתי מהלך כזה, אז הייתי מקדם את תמיר עדי קדימה, כי תמיר עדי כן יכול, יש לו כוח פריצה, ראינו את זה נגד מכבי פתח תקווה, הוא הפך לנו תוצאה, ראינו את זה בכמה משחקים השנה שהוא נכנס גם מהספסל, גם כשהוא פתח, יש לו כוח פריצה, גם לדן עזריה, דן עזריה ראינו נגד מכבי חיפה שיש לו כוח פריצה, הוא יודע לצאת קדימה, הוא יודע להגיע למקומות הנכונים האלה, לא יודע לסיים, אבל עדיין הוא יודע להגיע למקומות האלה, אבל אני חושב שמבחינת החילוף עצמו, קשה לי לבוא בטענות, כי אני לא באמת רואה מישהו מהספסל שיכול למלא את החלל הזה באמצע, לא פרדו, לא רוצה... ולא דגו, ו...
אני לא חושב שמישהו יכול למלא את החלל, אבל אני חושב ש... אפשר, תשמע, אני יכול להגיד לך את האמת, מההגעה של אבוקסיס אני מאוד אוהב את מה שהוא עושה, וזה המשחק דווקא שהוא הכי יחזב אותי, ואני אגיד לך גם למה. מחצית ראשונה, ביתר היו סבבה לגמרי, בעטו 6 בעיטות לשער, 2 למסגרת, עשו 2 מסירות מפתח במחצית הראשונה, מחצית שנייה, והחזיקו יותר בכדור במחצית הראשונה, ב-51%, מחצית שנייה, הפועל חיפה מחזיקה 61% בכדור, ביתר בועטת 2 בעיטות לשער במחצית אחת, מסירת מפתח אחת, כאילו, מה, אתה מבין? הוא גם מכניס את אביאל זרגרי ומכניס חילופים הגנתיים, הוא יורד אחורה, הוא 3 דקות אחרי שהוא עשה מהלך כזה של טיפה יותר הגנתיות, קיבל את הגול וזה התפוצץ לו בפנים. ואני שואל, למה לא לשחק, למה, כאילו, עבד לך כל כך טוב שחק פתוח, גם ראית את זה במשחקים קודמים, גם ב-30 דקות, בחצי שעה האחרונה נגד מקבי תל אביב, וגם נגד מקבי חיפה, ברגע שהבוקסיס שיחק קצת יותר פתוח, ביתר הייתה נראית הרבה יותר טוב. ואני יכול להגיד שזה המשחק שיוסי הבוקסיס הכי יחזב אותי, בגלל הירידה הזאת אחורה והפחדנות הזאת, וזה לא משנה אם מיכל אוחנה נפצע או לא, תמיד יש פתרונות. וזהו, זה רק מה שהיה לי להגיד על ביתר.
אני יכול להגיד לך שזרקתי אתמול רעיון, אבל זה רעיון שקפץ לי למי שזוכר את התקופה של יאיה טור, גם בברצלונה וגם בסיטי. יאיה טור הוא קשר אחורי, אוקיי? זה... והיו רגעים שזרקו את יאיה טור להיות חלוץ, כשלא היה חלוצים להכניס מהספסל, כשחלוצים היו פתוחים, פתאום שמו אותו חלוץ, למה? כדי לקבל כדורים, יש לו משחק ראש טוב, שימו אותו חלוץ, זרקו לו כדורים, יש שחקני אגף, לבית ירושלים היה רוטמן, והיה את אורן ביטון ואת הרמן, אני במחשבה שלי, אתמול זרקתי סתם רעיון, אם כל כך התעקשת להחזיר את קאמס אומרה, כבר שחררו אותו, נתנו לו מכתב פיתורים, אבוקסיס התעקש להחזיר אותו, זרוק את קאמס אומרה, שים אותו חלוץ, מה יש לך להפסיד? שים אותו חלוץ, שחקן גבוה, יש לו משחק ראש טוב, שים אותו חלוץ, שלח לו כדורים, שים את...
זה אפילו לא להיות חלוץ, כן, זה פשוט למסה של שחקנים על שחקני הגנה, ופשוט לנסות, זה הרבה יותר הגיוני מאשר לעשות את מה שהוא עשה.
נכון, כי זרגרי יש לו עונה, זרגרי, אני חושב שהוא נפל הלחץ הזה של התקשורת, של הדיבורים מסביב, וזרגרי יש לו עונה מאוד מאוד לא טובה.
אני לא חושב שזה באשמתו, אני לא חושב שזה באשמתו.
יכול להיות, עוד פעם, יכול להיות שיש פה אשמה גם של של הצוות המקצועי של ביתר, אין פה אשמה של אישית שלו, אני לא חושב שהוא עדיין ילד, אוקיי? זה קשה מאוד להאשים אותו שהוא פתאום לא מופיע בדרגות הגבוהות האלה, כי הוא עדיין הוא בן 18, 19, והוא עדיין לא שחקן בן 25, אתה יכול ליפול עליו ולהגיד שהוא האשם. אבל עדיין, שוב, אני איתך לגמרי בתחושות, אני חושב שזה באמת חילוף... היה מאוד מאוד מוזר, אני גם אמרתי לעצמי, אם כאילו אוחנה ראיתו גם שלפני קצת מדדה, זרוק את קאמס אומרה, שים חלוץ, מה יש לך להפסיד? אורן ביטון ירים לו כדור, הוא יותר גבוה מהבלמים של הפועל חיפה, הבלמים של הפועל חיפה נראים לא טוב כבר כמה משחקים, וגם לא נראו טוב באותו משחק, קאמס אומרה עולה לכדור ראש, יש לך 2-0, לא עשה את זה, אז התחל לגמרי, אבוקסיס אני חושב שהוא צריך לבוא בטענות נטו רק לעצמו, גם אנחנו עודים, ואני יכול להגיד לך שהתחושה של העודים זה שאבוקסיס הפסיד לנו את הנקודות האלה, לא אף אחד אחר במגרש, כי אני יכול להגיד לך שלדגני, דגני קיבל מחמאות, שיחק טוב, קריאף שיחק טוב, אין תלונות על אורן ביטון, למרות שכל העונה שלו תלונות, לא היה לו תלונות השנה במשחק הזה.
הוא השחקן שספגו עליו הכי הרבה גולים בליגה, כשחקן ספציפי.
עוד פעם, יש עליו הרבה 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 ביקורת השנה, ואפילו גם ריב עם מועדים מחוץ לאצטדיון, ריב מאוד קולני, כמעט הגיע גם לידיים ביחד איתו, מאוד לא אוהבים אותו בקהל של ביתר על מה שהוא עושה. השנה חטפנו גול בדרבי והוא חייך, אתה יודע, הדברים הקטנים האלה שהקהל באמת לא אוהב, אבל שוב, אני מאוד מקווה שהבוקסיס לא יחזור על הטעות שהוא עשה, שלה עוד פעם להסתגר ב-1-0, כי ראינו שלביתר ירושלים זה לא מועיל, ביתר צריכה להמשיך לתקוף, והבוקסיס מכיר את זה, הוא שיחק בקבוצה כזאת, ביתר ירושלים בתקופה של הבוקסיס, הייתה קבוצה שתוקפת ללא הפסקה, מעולם לא מסתגרת. מפה לעדן, זווית שלך למשחק הזה, הפועל חיפה קצת, מה היא עשתה במשחק הזה?
שנייה רגע, לפני שאנחנו עוברים להפועל חיפה, חשוב לדבר על שני שחקנים שהזכרת אותם, אחד מהם זה מיכאל אוחנה, אני חושב שזה המשחק הכי טוב של העונה, באמת אני הסתכלתי על המשחק והייתי מוצא עצמי, אם רק הוא לא היה פציע, באמת, אם הוא לא היה פציע הוא היה באמת מתחרה טוב של אצילי על שחקן העונה.
אם הוא לא היה פציע הוא לא היה פה, אם הוא לא היה פציע הוא לא היה פה, ברמה כזאת.
בוא נגיד הוא לא היה בביתר, לפחות ביתר של השנה.
מבחינת כישרון גולמי, בתקופה שלו באשדוד.
וואו, הוא פשוט שחקן שיש לו כל כך הרבה מה לתרום, וזה איזשהו ביש מזל גם בקריירה שלו. אז ככה, למיכאל אוחנה יש שתי בעיטות לשער אפס למסגרת. הוא השחקן שקיבל הכי הרבה כדורים בקבוצה, זה רק מראה כמה השחקן הזה הוא חשוב וקריטי, הוא קיבל 45 פעמים את הכדור, יש לו אחד מאחד מסירות מפתח, ויש לו, הוא נכנס להכי הרבה מאבקים בקבוצה, הוא נכנס ל-19 מאבקים וזכה ב-12 מהם, 3 מ-5 תיקולים מוצלחים, 7 עיבודים ו-2 חילוצי כדור. אני חושבת שהסטטיסטיקה הזאת היא, בוא נגיד, היא שוברת את הסטטיסטיקה העונתית שלו, ואני חושבת שזה באמת מראה על מה הוא יכול לתרום, וכמה חבל שהוא לא יכול לתרום עד הסוף. ושחקן שני, גם מביתר, נתון מאוד יבש, ואני חושבת שמראה על המשחק ההגנה, כמו שאמרת, שי של הבלמים, דגני עם 6 חילוצי כדור, ו-0 עיבודים. אני חושבת שבלם שלא מאבד כדור כל המשחק, ודואג להיות, בוא נגיד בציון 6-6.5, להיות ממוצע ולהיות רגוע, זה משרה מאוד, המון המון ביטחון, אפשר לעשות את זה בכל הקבוצות בליגה, בלם שמשרה ביטחון, ורק מחלץ, או מאבד עיבוד אחד לא קריטי כל המשחק, זה מראה הרבה על המשחק הטוב של הקבוצה באותו משחק ספציפי. לגבי הפועל חיפה, שוב, בתור עדת מכבי חיפה, קשה לי שלא להתייחס גם למה שקורה מסביב לקבוצה שם. אני חושבת שזו התנהלות שכונתית, כל מה שקורה שם עם הספונסר, עם ההתנהלות, עם אלישה, שבאמת אלישה אני זוכרת לו חסד, והוא אחד המאמנים, הוא בן אדם כל כך מקסים, יצא לי פעם אחת לדבר איתו, ואני לא מבינה מה קורה שם, ואני חושבת שההתעסקות שם היא פשוט לא בכדורגל, ויבוא היום, וזה יכול לקרות בעוד שבוע, שבועיים, שלושה, שהם הצטערו על הרגע הזה שהם החליטו להתעסק בגביה. כי בסופו של דבר הם יכולים להגיע למצב שבעוד חודש מהיום, הם הגיעו לחצי גמר בבלומפילד, עם 27,000 ירוקים בבלומפילד, והם יצטרכו לעלות עם הרכב שני כי יש להם מאבקי ירידה. אני חושבת שהם צריכים לשים את הדגש שלהם על הליגה, כי גביה זה לא נחמה בשבילהם, כי הם עלולים באמת למצוא את עצמם, מחליפים את ביתר במיקום בטבלה. וזה למה אני גם חושבת שביתר בסוף לא תרד ליגה. אז באמת לגבי המשחק של הפועל חיפה, במחצית הראשונה היא לא בעטה בכלל למסגרת, היא בעטה 5 פעמים למסגרת במחצית השנייה, ואחד מהם זה כמובן היה השער. חנן ממן כרגלו היה השחקן המוביל בקבוצה, ורק מסירה מפתח אחת מוצלחת כל המשחק, מרגלו של חנן ממן, ובסופו של דבר ככה נראית הפועל חיפה, ואם היא תמשיך להיראות ככה, היא באמת תמצא את עצמה קרוב מאוד לקו האדום.
אם שבוע הבא היא מפסידה למכבי פתח תקווה, זה לא מופרך בכלל.
נכון.
אני אקווה שבשביל, אני כאילו אקווה בשביל ביתר שהמשחק הזה יסתיים בניצחון של הפועל חיפה דווקא, לגבי ההתנהלות שאמרת, אני חושב שמאז שיואב קץ בהפועל חיפה זה התנהלות שהתרגלנו אליה, אני באמת לא רואה את זה, מעונה לעונה כל פעם הופך לבדיחה יותר מצחיקה, באמת, אפילו יותר עצובה. מפה נעבור לעוד בעלים, שני בעלים מאוד צבעוניים בליגה, שנפגשו באחד הצטדיונים הכי צבעוניים בליגה, אחד הצטדיונים המדהימים, אני חושב שהוא מקביל לאנפילד, אז רוני קריית שמונה עירכה את מכבי פתח תקווה, פתח תקווה עלתה ראשונה, ככה ללוח התוצאות עם 1-0, עידו שחר בפנדל, שלא היה לו משחק טוב האמת, וקריית שמונה עם שבירו, שוב במקום הנכון, בזמן הנכון, כמו שעמית אמר, ככה רשם לנו ככה לפני בליינאפ, נקודות שלכם על המשחק הזה, כי אני יכול להגיד לכם שאני די נרדמתי במהלך המשחק, היה משחק משעמם, כאילו, היה משחק שלו...
לא היה משחק טוב.
היה משחק שלו צמח לכלום.
מצד שני, קריית שמונה לא צריכה יותר מזה. בגדול הבטיחה הישארות, שרצקי הנכד כמעט עזר בסבא איזי, היא מקדישה לפנדל, וכמעט עזר לדרפיץ' להגיע לפיתורים שלו מוקדם יותר. נקודה למכבי פתח תקווה במאבקי התחתית, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה לה, בעיקר כי זה משחק חוץ, ויש לה עוד שלושה משחקים גם בבית. מכבי פתח תקווה בגדול, אולי הקבוצה הכי משתפרת מאז החלון של ינואר, קלינגר עושה אחלה עבודה בתקופה האחרונה, חשוב לציין שזה רק בתקופה האחרונה, שאלד לא יערוג אותי, וזהו, ניקולסקו אמנם לא כבש, אבל אינברום כן היה טוב, אינברום לדעתי היה השחקן הבולט ביותר במכבי פתח תקווה, ושבירו כבר עם 8 שערים מהצד השני, 8 שערים עונה, עונה מעולה שלו, עונה אישית, אולי שווה לבאר שבע, אבל עונה באה לתת לו מקום ברוטציה או משהו, ואם לא, שווה לו גם לשקול לחפש קבוצה חדשה.
אני חושב שזה המקום שלו, שזה מתאים לו. אני לא, כאילו, עוד פעם, הוא חלוץ נהדר, אבל אני לא חושב שהוא חלוץ נהדר מעל קריית שמונה. אני חושב שזה המקום שלו, הקבוצות האלה, קריית שמונה, אולי חדרה, כאלה, בבאר שבע, וקבוצות מעל...
אני הייתי שמח לקבל שבירון הבא, בתור, להפועל תל אביב לדוגמה.
יש לכם יואב תומר, זה אותו דבר.
לא, אין להם חלוץ, לא.
הוא שם ידיים, הוא שם ידיים על הפנים, הוא שם, תעצור הכל, הוא שם ידיים על הפנים, למה?
למה? מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
אני חושב שהם, לא יודע, הם סיים כאלה, כאילו, אם תשים את יואב תומר בקריית שמונה, יכבוש אותה כמות, אני חושב.
אני ממש לא חושב, אבל בסדר, זה לא
לפה. אני לא חושבת. ממש לא. אבל אני חושבת שבכלל המשחקים האלה, אני חושבת שמכבי פתח תקווה, עצם זה שהם בעטו 13 פעמים לשער, וקריית שמונה בעטו 7, זה בעצם מראה שכן, למכבי פתח תקווה יש יכולת התקפית טובה, ואני חושבת שעידו שחר, זה הדבר הכי טוב שהיה יכול להגיע למכבי פתח תקווה, במיוחד אחרי תקופה באמת זוועתית שלהם, יש לו כמובן את השער בפנדל, יש לו 2-2 איומים למסגרת.
הנתונים שלו לא טובים במשחק הזה, אני מסכים איתך מאוד, אבל הנתונים שלו ספציפית במשחק הזה רעים, לא... והרגישו נכון. בחיסרון שלו במשחק, כי אם הוא היה במשחק...
זה בדיוק מוכיח את זה.
נכון.
זה בדיוק מוכיח את הדבר הזה, ושוב שבירו, אני חושבת ש... הגול שלו היה פשוט גול של כוח רצון. כוח רצון להיות על 2-3 שחקנים של מכבי פתח תקווה. גול באמת פנומנלי, ומעבר לזה, המשחק הזה באמת היה די מרדים, במיוחד באצטדיון כזה, עם כמות קהל כזו. וזהו, זה בעיקרון
משחק. משחק המוניות קרא לזה ניסים. באמת משחק המוניות.
קלינגר עושה קלינגר, זה מה שיש לי להגיד.
אז קלינגר, בוא נלך לברדה השני, יש לנו עוד מאמן בליגה שמשם ברדה, בוא נגיד הברדה המאמן האמיתי, יש את אליאני, ושי ברדה מגיע לאשדוד, אצטדיון לא פשוט להגיע אליו ולנצח בו, זה באמת לא אצטדיון פשוט בליגה, אני יכול להגיד כאוהד ביתר, יכול להיות שגם בטח אוהדי מכבי חיפה הפועל תל אביב, יסכימו אותי ככה על התחושות, זה אחד הצולים הכי קשים שיש בליגה לשחק בו. לקבוצות, אשדוד יכולה מאוד ככה, להוציא ממנו נקודות, וראינו את זה במשחק האחרון. שני השערים של אשדוד הגיעו מפריצות. גם קנן שקיבל כדור ופרץ לחווה, לסף החווה וכבש, וגם סייף. אתה יודע, תמיד שאני רואה את השערים האלה, גם ב-3-1 של מכבי תל אביב, וגם עכשיו ב-2-0 של אשדוד, זה תמיד כאילו, אני לא יודע מכבי חיפה, אבל זה ישר משדר לי תחושת פספוס של מכבי חיפה על המשחק נגד נוף הגליל, שזה איבוד נקודות הכי מיותר שיש, כי נוף הגליל חוטפת שערים מאוד קלים, ולמכבי חיפה אגב יש את הכוח פריצה הזה, דין דוד, שרי, אצילי, תיקח את חזיזה, צ'יבוטה, יש את השחקנים שיפרצו ככה. שם זה לא קרה, אבל אתה רואה שנגד מכבי תל אביב זה קרה, ונגד אשדוד זה קרה, ונגד השערים שנוף הגליל סופגת, הם באיזושהי פריצה מהאמצע, האמצע שלה מאוד מאוד חלש. כאילו,
יש אמרה שאומרת שאליפות, לקחת אליפות שנייה ברצף היא הרבה יותר קשה מלקחת את האליפות הראשונה. האליפות השנייה תמיד תהיה קשה יותר, כי הקבוצות באות יותר מוכנות, ממוקדות, רוצות יותר לקחת לך את הנקודות, באות להוכיח לך משהו שאין לו בהכרח רוצות להוכיח לקבוצות כמו אשדוד וכאלה. אז יכול להיות שזה מה שקורה במשחקים מול מכבי חיפה, שגם נוף הגליל וגם הפועל ירושלים הצליחה וציא נקודות, אבל אתמול נגיד הם לא הופיעו, אתמול זה היה משחק מאוד מאוד חלש של ברדה, משחק ניהול לא נכון שלו, אולי הפציעה בהתחלה של בלבלום הוציאה אותו קצת מהכלים ומהתכנון שלו, של מה שהוא רצה לעשות, אבל אשדוד הגיע פה, לאשדוד הגיע פה ניצחון מוצדק, רן בן שמעון יכול טיפה לנשום, ושני הכוכבים הכי גדולים של המועדון, שאני אישית מעריך ששניהם לא יהיו שם בעונה הבאה כבר, אבל חמודי קאנון וקני סייף, כבשו את שני הגולים, השאירו את, כמעט השאירו את אשדוד בליגה, עשו להם מקפצה מאוד יפה.
חשוב לציין, הגול של קנן, אחד החריגים, גם החילוץ כדור שלו, הדריבל, הסיומת, הוא שחקן כל כך מעל הרמה של אשדוד, שבאמת, הגול הזה כל כך יראה את כל האיכויות שלו, גם שחקן שיודע לחלץ כדור, גם שחקן שיודע לעשות דריבל טוב, וגם שחקן שיודע לבעוט מרחוק. ושאלה קצת פילוסופית אליכם, מה הייתם מעדיפים בתור אוהדים של קבוצות, שהקבוצה שלכם תשחק כדורגל טוב ותירד ליגה, או שהקבוצה שלכם תשחק לא טוב ותצליח לשרוד את הליגה? מה אתם חושבים?
לשרוד. במלחמה, אני חושב שבמלחמה אין לך עדפות.
אז אני חושב שזה מספר את הסיפור של נוף הגליל, שברדה יותר מדי מנסה להוכיח לקראת המשרה הבאה שלו, שהוא יודע לשחק כדורגל טוב, מאשר לשרוד, ואני חושב שפה העניין בנוף הגליל, שהכדורגל שלה הוא לא כדורגל מסתגר, והוא לא כדורגל צפוף ומבוסס על מתפרצות ולהעיף כדורים, אבל בסופו של דבר הם לא מצליחים להשיג נקודות כבר תקופה. וחבל, כי הם כן משחקים כדורגל טוב, אבל זה לא נותן להם שום דבר. אני חושב שזאת הקבוצה, דיברנו על זה גם, זו הקבוצה שהכי נכשלה בינואר, הם הביאו שחקנים הם הביאו מסה של שחקנים שכל כך לא מתאימה לז'אנר שחקנים שאתה מביא בינואר כדי להשאיר אותך בליגה, ואני חושב שזה מה שמספר פה בעצם את הסיפור של המשחק הזה. אשדוד באמת הייתה, סוף סוף קצת ראינו משהו אחר, רן בן שמעון מצליח לעצור את המפולת שדיברנו עליה, אז הוא הצליח אולי כנראה לקרב את אשדוד כמעט בטוח להישארות, וזהו, אני חושב שראינו פה באמת, אני לא חושב שיש מישהו שלא חושב שנוף הגליל יורדת, וזהו, וזה הסיפור פה.
אני חושב שבא,
כן, עדי, לפני שככה תשמימי, אז קנד וסייף, משהו שאלד אמר, איפה הם יהיו, אני חושב שהם הולכים להתחלק בין המכבים של הליגה, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, אני מאמר את קנד במכבי תל אביב וסייף במכבי חיפה.
אל תפסול את באר שבע אף פעם. אלונה, בוא נגיד.
אם היא רוצה, הם איכשהו שניהם מגיעים.
לא, שניהם לא, אבל אני חושבת שחמודי ילך לבאר שבע, אבל אני חושבת שלגבי הסגל של נוף הגליל, קודם כל אם זה ניתן נקודה על מכבי חיפה, יש שם כמה מושאלים שלנו, אז את זה אפשר לשים בצד ואת הרצון שלהם להוכיח, ושוב, לא משנה נגד, בסופו של דבר, אם אתה קבוצה שצריכה לבוא ולשרוד, אתה גם תלוי מי הקבוצה שמולכן, או קבוצה שמולכה, לא משנה מי לא באה ומשחקת נכון, ומעמידה את ההרכב הנכון מולך, אתה תצא עם נקודות, ואם לא תשים את ההרכב הנכון מולך, ולא תשים את התבניות התקפה הנכונות, או כל מה שצריך, אתה תיקח את התיקו הזה, כמו שקרה בסמי עופר. עכשיו, אני חושבת שהסגל של נוף הגליל הוא סגל של ליגה לאומית, ואני חושבת שבשונה מהפועל ירושלים, שכן ניסו להביא משהו בינואר שייתן, אם זה להשיל את גררו ואופק ביטון מהפועל תל אביב, וכל מיני דברים מאוד מאוד ספציפיים, שקצת ירים בעשירית אחוז את הסגל שלהם להיות סגל של לאומית, לסגל שאולי מתקרב למשהו שנקרא ליגת העל. הפועל נוף הגליל עדיין תקועה בליגה לאומית, וזה כנראה אחת הסיבות שהיא תרד בחזרה.
גם עוד סיבה, אני חושב שקבוצת מושלים לא יכולה להסתמך על מושלים, כי בסוף המושלים הראש שלהם הוא בקבוצה אחרת, הם יודעים שהם לא, 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 כאילו מסיימים עונה עם הקבוצה הזאת, והם הולכים לקבוצה אחרת. אז אני לא חושב שכאילו לסמוך על מושאלים כמאבק הישארות, הוא דבר מאוד לא חכם. אין שם באמת שחקנים של המועדון, כאילו יש יותר מושאלים מאשר שחקנים של המועדון. אני מאוד אשמח להרבה שחקנים מושאלים שם שכן יהיו איתנו בליגת העל בשנה הבאה, כמו בר כהן וסתיו נחמני וטימו מוזי. מוזי גם מושאל, נכון?
כן.
אז אני גם באמת אשמח.
הוא אמור לחזור לפי דעתי בעונה הבאה.
אני לא חושב שיש לו מקום במכבי חיפה. הוא אחלה שחקן.
למה לא?
בתור מחליף. גם בוא נגיד לך
משהו.
גם בוא נגיד לך משהו. השחקן הזה, יש לו כישרון מאוד יוצא דופן בנוף הישראלי. הוא היה מבוקש כבר על ידי ליל, על ידי ורדר ברמן, קבוצות מאוד גדולות. ואם אני לא טועה, מישהו פה יודע יותר פרטים ממני, הוא לא הלך לשם נטו בגלל הצבא. אז זה מהמקורות שלי, זה מה שאני שמעתי.
זה נכון. טימו מוזי, אני יודע כאילו, עוד פעם, אני מכיר כאילו גם חבר משותף, אז אני יודע שטימו מוזי לא יצא לאירופה בגלל הצבא, זה ידוע. הוא גם אמר את זה. הוא התבטא על זה בחמש באוויר, די מזמן האמת. קצת אחרי תחילת העונה, שהוא היה בנוף הגליל, אני חושב שבחמש באוויר עשו איתו רעיון, ושאלו אותו על איך הוא מצא את עצמו בנוף הגליל, ולא בגרמניה, אז הוא אמר שהוא רצה להתגייס. זה היה הרצון שלו, כאילו, צהל גם לא שחרר לדברים האלה. הוא נמצא במקום שהוא, עוד פעם, אני חושב שהוא ברמה מעל נוף הגליל, אבל אני לא חושב, כאילו, אני לא רואה מישהו בסגל של מכבי חיפה להוציא ולשים אותו במקום.
מה אתם רואים על סתיו נחמני, נגיד? אתם רואים שהוא, אז בוא מכבי חיפה.
כן, כן.
אתם רואים אותו
יכול לשחק? אני יכול להגיד לך שמתחילת העונה אמרתי את זה, אמרתי את זה גם בינואר. מאוד הצטערתי שבינואר מכבי חיפה לא החזירה אותו. אני חושב שיש לו מקום כמחליף, כחלוץ שני, יותר מלדוניו ומיותר מבין שער. סתיו נחמן יכל להוכיח כמו עם וייסמן. מכבי חיפה תמיד חוזרת על הטעויות האלה. אם אתם זוכרים את מקרה וייסמן, את מקרה חמד, בסוף תראו איפה השחקנים האלה, זהו, איפה השחקנים האלה נמצאים היום. חמד עשה קריירה מדהימה, וייסמן בדרך לקריירה מדהימה, שחקן מאוד מוערך בויועד הליד. אז אני חושב שגם אם סתיו נחמן הם טועים בדרך הזאת, אני מאוד מאוד מקווה זהו, אני מאוד מקווה שסתם נחמן יחזור למכבי חיפה וימצא את עצמו שם, כי מגיע לו. אני חושב שהוא שחקן שמגיע לו לפחות סגל. עם זה אנחנו גם נסיים. סיכמנו ככה גם את הפלייאוף העליון והתחתון שפתחנו את המחזור שני, אנחנו יוצאים לפגרת נבחרות. נבחרת ישראל, נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה מכבי חיפה, מכבי תל אביב קצת. נבחרת ישראל תצא למשחקים.
דגני שם בטר גם. דגני שם גם.
דגני זה כי הוא
מחזיק.
דגני כי הוא מחזיק במשהו פלילי נגד מישהו שם. זה הסיבה היחידה. אני לא רואה סיבה אחרת של דגני בנבחרת ישראל. זה באמת זימון הזוי. אבל נבחרת ישראל תתארח בגרמניה, לאחר מכן תארח את רומניה. אולי נעשה שם מפגש כולם, מה אתם אומרים? איך נראית נבחרת ישראל נגד רומניה?
איפה, ברומניה?
איפה זה?
המשחק פה בארץ. הבנתי שישראל מארחת את רומניה. כנראה יהיה בסמי. אני חושב שהמשחק יהיה בסמי.
הייתי בסמי עופר החודש האחרון יותר מאוהדי מכבי חיפה, אני אספיק לי.
וואו. אז זה חתיכת אמירה, שדע. אז עם זה אנחנו באמת ככה נסכם את
הכל. לא, מה זה אמירה? היה לנו 5 משחקי חוץ שם בחודש, משהו כזה.
נכון.
חוץ, בית.
משחקי חוץ, רדיוס, אתה יודע, אנחנו עברנו את זה גם, עודי בטח, יודעים מה זה רדיוס.
אני חייבת לציין שאני מאוד מחכה לראות ביום חמישי את הנבחרת הצעירה, אני חושבת שזה הפנים שלנו האמיתיות באירופה, ונאחל לשתי הנבחרות שלנו בהצלחה, ושיהיה לנו מאמן גם.
יותר מזה אני אוסיף יותר מזה על הנבחרת הצעירה, אם והם הצליחו להפיל לאליפות אירופה עד גיל 21, זה מקפצה גם בשבילם, שיזכו לראות אותם סקאוטים, אנשי מקצוע בכירים יותר, הרבה מאוד אנשים שולחים, הרבה מאוד קבוצות שולחות לשם, למקומות האלה, סקאוטים ואנליסטים לבדוק את השחקנים, לראות רגע אם הם מתאימים לשיטה, והלוואי שיצאו משם כמה שיותר כוכבים, זה באמת העתיד שלנו.
יש פה שחקנים ספרדים שעשו יורו פה בארץ. שקיבלו מקומות בקבוצות גדולות, למי שזוכר, מי שכאילו ראה את האסנסיו, אתם יודעים איפה הוא נמצא עכשיו, אז זה באמת מקפצה מאוד גדולה לנוער שלנו, עם זה גם נאחל להם המון בהצלחה. לפני הסוף אנחנו שוב מזמינים את הספונסרים, בעלי העסקים, לבוא ולפרסם, אנחנו פודקאסט שנמצא כרגע במקום השלישי בארץ, בתחום הכדורגל, שזה מעלינו, זה נמצאים אורי קופר, הכל הכדורגל, הכל, איך קוראים התוכנית שלו?
הכל מקצועי.
הכל מקצועי, נכון? הכל המקצועי, ככה עם קוף, זה לא הכל. והפודיום שנמצאים במקום הראשון, אז אנחנו ככה במקום השלישי, בספורט הכללי בארץ אנחנו סוגרים ככה את העשירייה, לא סוגרים את העשירייה, אנחנו רגע לפני החמש הגדולות, אנחנו במקום השישי שם, אז אתם באמת יכולים לבוא לפרסם את עצמכם, לבוא ולתת איזושהי במה לעסק הקטן, הגדול, איזה שתרצו, ואני רוצה להודות באמת, עדן, ממש ממש תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
שיתפתי איתנו הרבה הרבה מידע, שלי אישית גם היה מאוד כיף לשמוע, אני מאוד אוהב את ה-XG, כשחקן גם, כשחקן מנג'ר, מאוד אוהב את הנתון הזה. אני אשמח לשמוע את זה עוד בעתיד. תודה גם לעמית כהן, תודה גם לאלעד לוי. אלעד, אני מאחל לכם, אתה יודע, קשה לי כאוהד בית"ר לאחל לכם דברים טובים, אבל אני מאחל שתעשו פלייאוף, פלייאוף טוב.
אין לנו מה, זה בסדר.
למכבי חיפה אני באמת כאילו צר לי שמאוד מכבי חיפה שאני לא מאחל, כי יש לכם יותר מדי, בסדר? תחלקו.
אז אני לא מאחל. 10 שנים לא היה לנו כלום.
תחלקו, מה אנחנו נגיד. אז חבר'ה, תודה רבה רבה לכם, באמת היה פרק מאוד מאוד מענה, ואנחנו נפגש פה גם בפרקים הבאים, וגם עם ניסים. ערב טוב.